אנחנו ממשיכים בספר ויקרא בפרק י"ט, פסוק י"ט בפרשת קדושים, שורה של מצוות. אבל נשים לב למשהו מעניין, את חוקותיי תשמור. לכאורה המשפט הזה מיותר. כן, כמו שגם יש כמה פסוקים כאלה, ועשיתם את כל מצוותיי וכדומה, שהרמב״ם אומר שלא מונים את זה כמצווה בפני עצמה, כי זה עזרה לתורה בכללה. אבל יחד עם זה התורה כתבה את זה, אז למה התורה כתבה את חוקותיי תשמורו? פשוט מאוד, עד עכשיו עסקנו במצוות שכליות, לא תלך רכיל, לא תשנא את אחיך, הוכח תוכיח, לא תיקום ולא תיטור, ואהבת לרעך כמוך, כל אלה מצוות שכליות השייכות למוסר הבסיסי הפשוט. אבל זה אפשר היה לומר, אם ככה, אתה תסתפק אך ורק במצוות השכליות, אלה שבין אדם לחברו למשל. לכן מיד התורה אומרת, אם אתה מקיים מצוות שבין אדם לחברו, זה לא פותר אותך מאת חוקותיי תשמור. חוקות, מצוות שצריך לחפש את טעמן. ידעתי שמישהו ישאל את זה. התשובה היא לחפש. הרמב״ם אומר שבהלכות מעילה, שיש לתורה שתי סוגים של מצוות, מצוות שכליות והנקראות בשם מצוות סתם או משפטים, ויש מצוות הנקראות חוקות או חוקים. אומר הרמב״ם, צריך להשתדל למצוא את הטעם של החוקים. אז למה אתה אומר שאין להם טעם? לא, יש להם טעם, רק שהוא לא גלוי. זה בדיוק הפוך ממה שאמרתי. כן? אתה אומר, לכאורה יש קושיה על דבריי, שהרי אתה אומר, יש מדרש שאומר, שהקדוש ברוך הוא אומר, חוקה חקקתי, אין אתה רשאי לערער על גזירתי. אז לכאורה אין טעם. זה לא נכון, יש מדרש נוסף, שאומר, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך אני מגלה טעם פרה, ולאחרים חוקה. זאת אומרת שיש טעם גם לפרה אדומה, רק שהוא לא תמיד גלוי לנו, אבל יש טעם. לא ייתכן שדברים יצובו לנו ללא כל טעם וכל היגיון. לכן מה שכתוב חוקותיי תשמרו, אין הכוונה שאין להם טעם, אלא שצריך לחפש. כן.
מה? יש טעם, למה לחפש?
למה לחפש? מדוע? בגלל שאם האדם מתאחד, עושה מעשה סתם, אז הוא רק חיבר, קשר את המעשים שלו לקדוש ברוך הוא. אבל אם הוא גם מבין את הטעם, הוא מתחבר אל החוכמה של הקדוש ברוך הוא. אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני, זה נאמר על פרה אדומה, נכון? אמרתי החכמה, כלומר שיש מה להחכים, וגם אחרי כל מה שהוא החכים עדיין רחוקה היא ממני. זה למה? משום שהקדוש ברוך הוא כך מובא במדרש, אמר למשה, לך אני מגלה טעם פרה, משמע שיש טעם לפרה, ולאחרים חוקה. אז זאת אומרת, כיוון ששלמה הוא לא משה, אז הוא מגיע לחוכמה עד כמה שאפשר, אבל יש נקודה שהיא מעבר להשגה שלו. החכמה ודאי, הסכים עם הרמב״ם. הרמב״ם לא מכיר את כל המדרשים, הרמב״ם לא סתם אומר, הרמב״ם אומר, לכל החוקים שבתורה יש טעם, רק שהטעם דורש ממך מחקר. מה זאת אומרת? אני אסביר בדיוק מה מחקר. מחקר הכוונה לחקור את מנהגי הקדמונים בשעה שהדברים האלה ניתנו. כלומר, אומר הרמב״ם, ראיתי בכל ספרי עובדי עבודה זרה, למה התורה מתנגדת. התורה מתנגדת לכל מיני דברים שעשו עובדי עבודה זרה, ולכן התורה ציוותה מצוות שעניינן להרחיק משם. אם אתה לא למדת מה היו מנהגיהם של עובדי עבודה זרה, לא תבין את החוקים. זה מה שהוא אומר. כן. אתה אומר דבר יפה. אתה אומר דבר יפה, והוא שדווקא החכמים צריכים לדעת את הטעם, ואילו ההמון לא. לא, זה לא מה שאמרת.
אני אמרתי, יכול, למה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך אני מגלה את הטעם? אין צריך לגלות לנו,
כלומר, אתה אומר שמשה צריך היה להיות טיפש, ואילו ההמון צריך להיות חכם. אתה אומר שמשה צריך להיות טיפש וההמון חכם. אבל זה בדיוק הפוך. לא, אני רוצה להסביר לך מה מסתתר מאחורי השאלה שלך. מה שמסתתר מאחורי השאלה שלך, זה המחשבה מדוע אני מקיים את המצווה. ואני לא מקיים את המצווה בגלל שאני יודע את טעמה. אני מקיים את המצווה כי השם ציווה. אבל לא ייתכן שהשם ציווה דבר שאין לו טעם. ולכן אני מחויב מתוך דבקות בקדוש ברוך הוא, מתוך אהבת השם, לחקור מהו הטעם. לא בתור תנאי לקיום, אלא בתור הקיום באופן המהודר. אם אתה מבין מדוע אתה עושה, אז זה הידור מצווה. אתה איתי? ראו, דבר עם זה.
אז למה בגלל
אם עושה? בדיוק בגלל מה שאני אמרתי. והוא, שהקדוש ברוך הוא מצפה מן האדם להתאחד עם החוכמה האלוהית. ולכן משה, כיוון שהוא מקיים את המצווה באופן שלם, לכן הוא צריך לדעת את הטעם. מה שאין כן אנחנו, שאנחנו במדרגה נמוכה ממשה, אז אנחנו מוכנים לקבל שאנחנו לא מבינים. אבל זה פחיתות. כן? אומר הרמב״ם במורה נבוכים, כשאדם עושה דבר ללא טעם, חושבים אותו לטיפש. ואם הוא עושה עם טעם, חושבים אותו לחכם. איך יעלה לדעת שהקדוש ברוך הוא יצווה דברים ללא טעם? ברור. יש בזוהר הבחנה בין עבודת בן לעבודת עבד. עבודת עבד היא לעשות מעשים גם אם אתה לא מבין. יותר מזה, מצפים מן העבד לא להבין. אתה בעצם העבד כמו מכונה. לא מבקשים מהפקיש להבין מדוע הוא תוקע מסמר, לא מבקשים מן העבד להבין מדוע מצווים עליו מה שמצווים. לעומת זה, בן, הוא עושה בדיוק מה שהעבד עושה, אבל הוא רשאי לפשפש בגין זה אביו, בן מלשון בינה, עבד מלשון עובדה, מעשה, אבל הבן הוא מלשון בינה, לכן עדיפה עבודת בן על עבודת עבד. כך אומר הזוהר שעבודת העבד מגונה היא. ולכן האמירה המצויה בהמון שלא צריך לחקור את טעמי המצוות היא אמירה מגונה לפי ספר הזוהר.
למה אנחנו נקראים
עבדי השם? יפה. תודה, ציפיתי שמישהו ישאל. משה רבנו נקרא עבד השם. וגם מצאנו הרבה נביאים שנקראים עבד השם. נכון, אם כבנים, אם כעבדים. יותר טוב להיות בנים, אבל לפעמים עבדים. בסדר. עכשיו, השאלה היפה שעלתה כאן, מה עם כל גדולי האומה שנקראים עבד השם? מכאן שיש שלוש מדרגות. עבד, בן, עבד השם. מה ההבדל בין לעבד השם עם השם? העבד השם זה מי שכבר הגיע למדרגת בן. ומרוב אהבה ומרוב הבנה מתנהג כעבד. ברור? שלוש מדרגות. עבד, נמוך. בן, יותר טוב, עוד יותר טוב, עבד השם. בסדר? טוב. אז כך ש... כן, נבוכדנצר נקרא עבד השם. נבוכדנצר עבדי ומטה בזעמם, בידם זעמי. אז זאת אומרת שאוי אשור שבט עתי ומטה בידם זעמי. לא על כורש, הוא שואל על נבוכדנצר. נכון, אבל פה הוא שואל על נבוכדנצר. זה נאמר בלשון התרסה, כלומר לעג. אפילו נבוכדנצר הוא עבדי כשאתם חוטאים, זה הכוונה. אז בקיצור, אנחנו כאן מבינים שאת חוקותיי תשמורו גם לפני שאתה מבין, אבל ברור שצריך להבין. ואז יש לנו פה שלוש מצוות שהן חוקות. בהמתך לא תרביע כלאיים, שדך לא תזרע כלאיים, ובגד כלאיים שעטנז לא יעלה עליך. אז בעצם שלושה איסורים של כלאיים, שכולם נקראים כלאיים, התייחס קודם כל לשלישי, שעטנז. מה זה שעטנז? זה בגד שעשוי מצמר ופשתים. צמר ופשתים. כמו בגדי הכהנים. הכהנים לובשים בגדי שעטנז, כי זה בגדים מפוארים. אומר יוספוס פלביוס, התורה השאירה את הבגד המפואר לכהונה, ולא להמון.
מה השורש של שעטנז?
שעטנז, שעשוע, תבוי ונוז. כן, ככה הגמרא אומרת, זה האופן שבו מייצרים את זה. אבל אני רוצה להבין פה משהו. עבור יהודי, עבור בני ישראל שיצאו ממצרים, עבור בני ישראל שיצאו ממצרים, היה מובן מאליו מדוע לא ללבוש שעטנז. מה לבשו אבותינו במצרים? צמר, הם היו רועי צאן. מה לבשו המצרים? פשתן. זה מה שגדל במצרים. כל הבגדים המצרים היו עשויים פשתן. אז כשהתורה אומרת, אל תלבש שעטנז, מה זה אומר? באופן אוטומטי, אני מבין, אל תערבב לי עבריות עם מצריות. זה פשוט. לכן התורה לא הייתה צריכה אפילו לכתוב. מדוע לא ללבוש שעטנז? זה מובן מאליו. תארו לעצמכם שהיינו, במקום לצאת ממצרים, יוצאים מארצות הברית. והתורה הייתה אומרת לו, תשתה קוקה קולה. היינו מבינים למה. כי אנחנו לא רוצים לשתות את מה שהאמריקאים עשו. אז אותו דבר גם, לא רוצים לערבב את הביגוד שלנו עם הביגוד שלהם. דבר פשוט. ואם אנחנו מדברים על שדך לא תזרע כלאיים, הרמב״ם כותב שעובדי עבודה זרה היו זורעים את השדה לכתחילה בכלאיים. כדי להביא ברכה. הם האמינו שזה מביא ברכה, ולכן הם היו זורעים כלאיים. כמו כן גם, בהמתך לא תרביע כלאיים, בגלל שעובדי עבודה זרה דווקא היו עושים כלאי הבהמה, כדי לייצר את הפרדות. הפרדה חזקה יותר מן החמור, ולכן הם היו עושים את זה, הם ראו שבכלאיים יש ברכה מבחינתם, אבל זו ברכה שאין לה תולדות. ולכן התורה אוסרת את כל מה שנהגו בו עובדי עבודה זרה. לכן בהמתך לא תרביע כלאיים, שדך לא תזרע כלאיים ובגד כלאיים, שעטנז לא יעלה עליך. כן, אני מוחד. יפה, הפירוש הזה שאתה אומר בשם ז'בוטינסקי הוא פירוש נאה, יש לו רק דבר אחד, הוא לא הפירוש שלי.
התורה כותבת עניין של בחירת מלך ככל הגויים. אני נראה לי שזה המצווה היחידה. כתוב ככל הגויים. נכון?
מה השאלה?
השאלה היא אם ככל הגויים, אמרת שזה יתבטל לגויים. התורה אומרת שהיא ככל הגויים בעניין הזה. בחירת מלך.
נכון.
מה אתה לא אומר?
בקיצור, אתה שואל שאלה על דברים פרק י' ח', נכון? ואנחנו בספר ויקרא, פרק י' ט'. נגיע לפרק, נדון. בדברי הנציב שאתה בעצם רומז עליהם וכדומה. טוב, נראה. בסדר. כתוב, אבל מאחר וזה שייך לספר דברים ואנחנו בעיצומו של ספר ויקרא, אנחנו אנוסים ונאלצים שלא להתייחס. אחרי השיעור מה שאתה רוצה. עכשיו אנחנו עוברים להלכה לכאורה שהקשר שלה למה שנאמר מקודם לא ברור, אבל אנחנו נראה שאכן כן. ואיש כי ישכב את אישה שכבת זרע, ואיש שפחה נכר רפת לאיש, ועובדה לא נפדתה וחופשה לא ניתן לה, ביקורת יהיה לא יומתו, כי לא חופשה, והביא את אשמו לשם אל פתח או אל מועד אל אשם, וכיפר עליו הכהן ואל אשם לפני השם על חטאתו אשר חטא, ומספרו מחטאתו אשר חטא. זה הלכה של שפחה חרופה. מה מיוחד בשפחה חרופה? מכל עריות שבתורה ומכל אשמות שראינו מקודם, למה פתאום התורה כאן מכניסה את הדין הזה? שפחה חרופה זה שפחה שאתה לא יודע להגדיר אם היא חופשייה או לא. האם היא עדיין שפחה או כבר בת חורין? של שני אדונים, למשל, היא נחרפת לאיש, ואז יש כבר מישהו שהתעניין בה, והיא מובטחת לו, אבל הוא עדיין לא, עדיין לא קידש אותה. בקיצור, מדובר פה באישה שמעמדה הוא מעמד ביניים, שזה נקרא כלאיים. גם זה סוג של כלאיים. זה כלאיים בין החירות לבין העבדות. ולכן זה מובא כאן, פשוט מאוד. בסדר? טוב. עכשיו אנחנו מגיעים פה לדבר מעניין. וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל והרעלתם עורלתו את פריו שלוש שנים מלחם הרעילים לא יאכל. האם לנטוע עץ זו מצווה או לא? כתוב ונטעתם כל עץ מאכל. אין לנו מצווה בתרי"ג מצוות לנטוע עץ. אבל יש לנו בתורה מצווה ובו תדבק. להידבק בקדוש ברוך הוא. ויש שאלה ששואלים חז"ל בכמה מקומות, וכי אפשר להידבק בשכינה? והלא אש אוכלה היא. אי אפשר להידבק בשכינה. ואז יש שלוש תשובות איך אפשר להידבק בשכינה. יש תשובה אחת, ידבק במידותיו. מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא חנון? אף אתה חנון. כלומר, יש הידבקות במידותיו של הקדוש ברוך הוא. יש דעה שנייה במסכת כתובות, ידבק בתלמידי חכמים. תלמידי חכמים גופם אש, ולכן הם לא מתייראים מהאש של השכינה. אתה יכול להידבק בתלמידי חכמים, וזה אתה מקיים ובו תדבק. זאת התשובה השנייה. ויש בויקרא רבה, על הפסוק שלנו, איך נדבקים בקדוש ברוך הוא? ונטעתם כל עץ מאכל. כי הרי נאמר ויטע השם אלוהים גן בעדן מקדם, זה שהקדוש ברוך הוא נוטע עץ, גם אתה נוטע עצים. זאת אומרת, מי שעובד בקרן קיימת לישראל ונוטע עצים, כמו בסלח שבתי, הוא בעצם דבק בשכינה. הדבר הזה מזכיר לי תשובה שכתב הרב שמואל מוהליבר, זכר צדיק לברכה. הרב מוהליבר, כידוע, היה תלמיד חכם עצום, גם פעיל בחובבי ציון, והוא כתב הרבה תשובות בהלכה, הרוב הלך לאיבוד, אבל קצת מזה יש, וזה יצא לאור בהוצאת מוסד הרב קוק. ושם יש באחת התשובות שהוא דן בה על ענייני תרומות ומעשרות. הוא מתווכח עם הנמען שלו, ואומר לו, דע לך שכל חפצי בחיי הוא שהעלה לארץ ישראל ואתע עץ אחד ואדע שעשיתי משהו בחיי למען תחיית האומה. כן? כלומר, אדם גדול, הוא מבין מה זה לנטוע עצים בארץ ישראל. האמת היא, המקום, הנה ונטעתם כל עץ מאכל. לפי הויקרא רבה זה הידבקות בשכינה. והרעלתם עורלתו את פריו, שלוש שנים ילחם הרעילים לא יאכל. אומר הרמב״ם שזה היה מנהגם של עובדי עבודה זרה דווקא לקחת את הפירות של שלושת השנים הראשונות, למרות שבדרך כלל אין פירות, כן? כלומר, לפחות בשנה הראשונה והשנייה העץ לא נותן פרי, והשנה השלישית הוא מתחיל, אבל צריך להסיר את האורלה. אורלה מה זה? אורלה זה מה שמכסה. כל דבר שמכסה נקרא אורלה. יש אורלת, אורלת בשר, ויש אורלת האוזן, אורלת הלב, ערל שפתיים, וכל מה שמכסה. שזה חלק שצריך להבדיל מן האדם, כן? שמלים אדם, אנחנו ממעיטים את הקומה הטבעית שלו, כדי שתחול עליו הקומה האלוהית. בסדר. אותו דבר לגבי הפירות. בדיוק כמו שמצאנו שיש מצוות, מצוות פאה. אותו דבר, ולומר שאתה צריך להתרחק במידה מסוימת מהשעבוד אל הטבע, אותו דבר יש גם לגבי הפירות של האילן. שלוש שנים ילחם ערלים לא יאכל. אגב, מכאן המנהג כנראה של החלקה, שבמשך שלוש שנים יש נוהגים, זה לא חובה, כן? אבל יש נוהגים שלא לספר את הילד עד גיל שלוש. בגיל שלוש עושים לו חגיגה, זה בעצם גם כן מבחינת האורלה. האורלה זה היסוד הטבעי. אל תשתלט על הטבע במשך שלוש שנים. תניח את השנים האלה לטבע. אותו דבר, הילד צריך לגדול לפני הציוויליזציה. הציוויליזציה לימדה אותנו להסתפר. אבל לפני שבני אדם המציאו את התספורת, הם לא היו מסתפרים. אז זה גם המנהג של החלקה הוא פה. ובשנה הרביעית, יהיה כל פריו, קודש הילולים לשם. עכשיו אני רוצה להגיד, מה זה קודש הילולים? מה עושים עם הפירות בשנה הרביעית? כן, כתוב כאן, ובשנה החמישית תאכלו. אז משמע שלפני כן אתה לא אוכל. אז זה קדוש. התשובה היא, אתה לא אוכל לפני שאתה מחלל. ואת זה הגמרא לומדת, קודש הילולים, אל תקרא הילולים, אלא חילולים. מזה אתה למד שזה צריך פדיון. אבל, כן, וכמו מעשר שני. מה זה מעשר שני אגב? מעשר שני זה אומר, שכל אחד מי, הרי אני עושה מעשר ואני אוכל אותו. איזה מין מעשר זה? הכוונה שכל אחד מישראל, כך אומר הרב קוק, כל אחד מישראל הוא קצת כהן, ממלכת כהנים. אז גם הוא מבטא את שייכותו לכהונה בזה שהוא אוכל את המעשר שלו. אבל כאן עולה שאלה, הילולים, למה הילולים? תגיד קודש, הילול. אומרים חז"ל, מכאן שצריך גם להלל לפני שאוכלים. מכאן מקור לזה שאדם צריך לברך ברכה ראשונה, ברכת הנהנים. הגמרא דוחה את זה. כן? זו דעת רבי עקיבא. להלכה, ברכה ראשונה שאנחנו אומרים לפני ההנאה, היא מדרבנן היא סברה. סברה אסור לאדם שיהנה מן העולם הזה קודם שיברך. זאת סברה. אבל יש לזה גם יסוד, אף על פי שלהלכה לא מן הפסוק הזה אנחנו לומדים, אנחנו מקבלים ההשראה מן הפסוק הזה לדעת שראוי להלל. עכשיו אני רוצה להבין קצת יותר לעומק. מי הראשון שלימד לברך על מזון? אברהם אבינו, כן, הוא בא במדרש. כן, שהיה אומר לאלה שהיו באים לאהולו, בוא תאכל, אחרי שאותו אדם היה אוכל, אברהם היה אומר לו, תודה למי שנתן לך, ואז הם חשבו להודות לאברהם, ואז אברהם היה אומר, לא, זה לא אני, זה מי שברא. נשאלת השאלה, מה האסטרטגיה החינוכית של אברהם? האם הוא בעצם מחלק סוכריות בבית הכנסת כדי שהילדים יבואו, או סופגניות כדי שיבואו לתהלוכה? כן, זה בעצם די זול, כן? בעצם הייתי מצפה מאברהם שייתן שיחה בפילוסופיה, שיסביר סיבה ומסובה וסיבוב הגלגל, וכל מה שהרמב״ם מביא שם, שהביא את אברהם אבינו לגלות שיש אלוה. למה אברהם לא דיבר על פילוסופיה, אלא נתן לאכול?
חושה
על המדרש, למה?
כי המדרש כתב את זה, אין לנו
אין לנו מסורת שאברהם היה עוסק בפילוסופיה.
לא, המדרש כתב את הדברים האלה.
איזה דברים? של האוכל?
של לברך,
כן, כן, הבנתי. אז דע לך, תסתכל במדרש הגדול, שמה זה כן כתוב. לא מדרש רבה, מדרש הגדול. כן, השאלה היא, האם הרמב״ם לקח ממדרש הגדול, או מדרש הגדול מהרמב״ם? לא ברור. במדרש הגדול יש גם מדרשים קדומים, יש מדרשים מאוחרים. ולכן זה לא תמיד ברור. כן? זה מדרש תימני, כן. מי שכתב אותו, מי שערך אותו, היה תלמיד חכם מתימן. השאלה האם כל מה שהוא כותב זה רק דברים שהוא מחדש, או שיש שם חומרים קדומים. אז החוקרים של מדרש הגדול מתלבטים לגבי מדרש זה, מדרש אחר. אתה רואה שהרב מנחם מנדל קשר בספר תורה שלמה מביא ממדרש הגדול כמקור קדום, אז יש מה לדון בזה. אבל יש כן מקור בגמרא. שהגמרא אומרת מסכת עבודה זרה, שעבודה זרה של אברהם אבינו, כמו מסכת עבודה זרה של אברהם אבינו, הייתה 400 פרקים. 400 פרקים. אז מזה לקח הרמב״ם שאברהם כתב ספרים כדי להשיב על טענותיהם של עובדי עבודה זרה. אבל בואו נחזור למדרש שמדבר על זה שאברהם היה נותן לאכול. צריך להבין למה האכילה כל כך חשובה. כי כאשר אדם אוכל, הוא במצב קיומי של נברא. כי הוא מוכרח להכיר בכך שחייו לא באים לו ממנו. אלא מזולתו, בא מבחוץ. כלומר, אדם אוכל הוא במצב נפשי של נברא. אם אני מכיר שאני נברא, זה אומר שיש לי בורא. ולכן אברהם רצה להעביר אותם את החוויה הזאת. יוצא לפי זה שאדם שלא רוצה לאכול, זה אפיקורס. נכון? חמור מאוד, לא לאכול. כי מי שלא אוכל, הוא מוכן להכיר שיש לו בורא. הוא חושב שהוא אלוה. מה? אה?
מי
שצם הוא אפיקורס? יפה, יפה. כלומר, מי שעושה אידיאל מן הצום. לפעמים אנחנו צמים, כי אנחנו צריכים לחפר על משהו. אנחנו צריכים לתקן משהו. אבל אין ערך עצמי לתענית. ברור. זה בדיוק מה שהמדרש הזה אומר. ולכן אדם חייב לאכול כדי שיוכל להודות. עכשיו אני רוצה להוסיף על זה עוד משהו. הדבר היחיד שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות במקומי. מה? להודות. להודות. כלומר, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות אותי שבע, יכול לעשות אותי בריא, יכול לעשות אותי שמח, כל מיני דברים. אבל הוא לא יכול לעשות אותי, הוא מודה. ההודעה צריכה לעבור מן הנברא. במילים אחרות, ההודעה היא סימן, היא הסימפטום לכך שהקדוש ברוך הוא הצליח לעשות נברא זולתו. להקים ישות שהיא לא הוא. אז לכן, כל החשיבות של ההודעה. מכאן, מובן מדוע חטאו של אדם הראשון היה כל כך חמור. כי הרי מה היה חטאו של אדם הראשון? כפר בטובה. מי שכופר בטובה ולא מודה על הטובה, הוא בעצם אפיקורס. עכשיו, לפי זה גם מובן מדוע זה כל כך חשוב כדי להביא להשלמת ההיסטוריה, לומר את ההלל ביום העצמאות. מי שלא אומר הלל ביום העצמאות, כופר בטובה. כן? כי כפי שלימדו אותנו רבותינו, הקדוש ברוך הוא משגיח, תמיד. חוץ מיום אחד, ה' באייר, שאז שם הוא לא יתערב. כן? טוב. ובשנה החמישית תוכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו, אני אשם אלוהיכם. אגב, מתי זה השנה החמישית? מתי היא מתחילה? ט"ו בשבט, זה משנה מפורשת, תחילת מסכת ראש השנה. 15 בשבט, כדעת בית הלל. טוב, וכאן, אם כבר יש לנו מצווה איך לאכול ולהודות, יש לנו איך לא לאכול. לא תאכלו על הדם, לא תנחשו ולא תעונן. מה זה לאכול על הדם? הגמרא מביאה חמישה פירושים שונים לפסוק הזה. אחד מהם, לא לאכול לפני התפילה. לא תאכלו לפני שביקשתם על דמכם. לכן יש, זה המקור לאמירת המזמור, מה בצע בדמי, בתפילת שחרית. כשאדם מבקש להתפלל על דמו, מה בצע בדמי, בריתי על שחת, אז על ידי כך הוא מותר גם לאכול. אבל, כיוון שיש חמישה פירושים לפסוק, לא לוקים על הדם, על הלאו הזה, כי זה לאו שבכללות. לב שבכללות, כלומר שיש לו כמה ענפים, לא לוקים עליו. אפשר לומר שההיגיון שיש מאחורי העיקרון הזה, שאתה לא יודע בוודאות מהי הכוונה המקורית של התורה. הרמב״ם מסביר מה זה לא תאכלו על הדם, שוב הוא קרא בספרי עובדי עבודה זרה, כן, הרמב״ם כתב לחכמי מונפלייה שבצרפת, באיגרת הנקראת בטעות, איגרת לחכמי מרסיליה, הוא כותב, אין ספר של עבודה זרה שתורגם לערבית שלא קראתי. הוא מתכוון בעיקר לספר עבודת האדמה הנבטית של, אבן וחשייה. גם שם יש ויכוח בין החוקרים, חוקרי האקדמוניות, דנים האם הדברים של אבן וחשייה זה המצאות, או שזה באמת הוא ליקט מסורות קדומות. אבל זה לא משנה. שם הרמב״ם קרא שאצל עובדי עבודה זרה, כשרצו לדבר עם השדים, היו עושים סעודה כדי להזמין את השדים. איך היו עושים את הסעודה? היו חופרים גומה, שוחטים על גבי הגומה הזאת חיה ועוף, וממלאים את הגומה בדם, ועושים סעודה מסביב, כדי, והם האמינו שהשדים מגיעים. בסדר? אז זה אומרת התורה, לא תאכלו על הדם. ולכן זה מובן למה זה קשור ללא תנחשו ולא תעוננו, שזה בעצם גם כן ממנהגי עובדי עבודה זרה של כישוף. לא תנחשו ולא תעוננו. עכשיו, הרמב״ם... לכן יש מצוות כיסוי אדם, כי אותם עובדי עבודה זרה האמינו שאם שמים על זה קצת אדמה, זה מתבטל ואז השדים לא באים. כי זה היה מנהגם של עובדי עבודה זרה, שהם לקחו חיה ועוף דווקא, לא בקר, לא בהמה. מה? כן, עכשיו הרב קוק במאמר הנקרא תללי אורות על טעמי המצוות, אומר באופן כללי על הטעמים של הרמב״ם, שהטעמים של הרמב״ם יש בהם אמת, אבל גם בעיה. כי זה אומר שכדי להבין את המצווה, אני צריך לעסוק בארכיאולוגיה רוחנית. לדעת מה היו דואגים בזמן שהתורה ניתנה, אם אני לא יודע. ויותר מזה, התרבות הרי מתפתחת. ככל שהשנים מתקדמות, אנחנו יותר ויותר מתרחקים ממנהגיהם של הקדמונים. אז מה יהיה הטעם של המצווה עבורנו? לכן אומר הרב קוק, צריך להוסיף על דברי הרמב״ם, את הטעמים שלקוחים מן העתיד. מה לקוח מן העתיד? למשל, כאשר אתה שוחט, מה שאתה הזכרת שיש כיסוי אדם, כיסוי אדם זה כמו שאדם מעלים ראיות לפשע שהוא עשה. אתה שחט את החיה והעוף? החיה היא חופשייה, העוף יש לו כנפיים. ואתה השתלטת על בן חורין ורצחת אותו. אז לפחות תראה שאתה מתבייש, תכסה את הדם. וזה לא שייך בבהמה, כי בהמה גדלה אצל האדם. לעומת זה חיה ועוף שגדלים בחוץ.
איך יש מצווה של קורבנות?
נכון, יש מצווה של קורבנות. כל זמן שאתה שוחט בעלי חיים למטבח שלך, אתה גם מקריב קורבנות לקדוש ברוך הוא.
אבל זה מצווה.
זה מצווה, ברור, זה מצווה.
איך הקדוש ברוך הוא נותן לנו מצווה לשחוט?
עכשיו אני רק רוצה להוסיף שדיברנו על זה בתחילת ספר ויקרא, נכון? למדנו את ספר ויקרא, ושם דיברנו על הקורבנות והטעמים שלהם. אבל נאמר ככה, כל זמן שמותר לך לאכול בשר, אז אתה מכבד את הקדוש ברוך הוא בהקרבת בשר. כשהאנושות תהפוך להיות צמחונית, אז נבטל את הקורבנות. אתה רוצה להיות צמחוני?
מה?
אתה רוצה להיות צמחוני?
כן, אני יודע טוב.
אני אוהב בשר. אני אוהב בשר.
אתה אוהב בשר, אבל יותר טוב לך.
אפשר, אפשר. אבל יש גם צעד של להעלות את ה...
בשר לא בריא, אומרים.
בואו, אני אספר לכם סיפור. אני רוצה לספר לכם סיפור, אפשר? כן. היה יהודי שבוודאי הכרתם, הרב שער ישוב כהן, זיכרונו לברכה. כן. היה בנו של הרב הנזיר. הוא מימיו לא אכל בשר. מאז שהוא היה ילד קטן, עד גיל 97, הוא לא אכל בשר. זה 98. מה? הוא לא אכל בשר. עכשיו, הוא סיפר לי שהוא ביקר אצל הרבי מלובביץ'. אצל הרבי מלובביץ', זכר צדיק לברכה. זה כשהוא היה חי. כן. כן. אז הוא סיפר לי שהרבי מלובביץ' אמר לו, תראה, אתה ממשפחה חשובה, אדם גדול, כולה. אבל מה עם העלאת ניצוצות? הרי חכמי הקבלה, כשהם אוכלים מאכל, הם מעלים את ניצוצות הקודש שתמונים במאכל. אם אתה לא אוכל בשר אף פעם, איך אתה מעלה ניצוצות? אמר הרב שוב כהן לרבי מלובביץ', אמר לו, האם יש ככבודו ספר שדה חמד? שדה חמד. לרב חיים חזקיה מדיני. אגב, זאת הייתה שאלת קיטבג, כי הרי השדה חמד הוצא לאור על ידי חב"ד. כן, אז זה שמונה כרכים. אז הרבי מוציא לו כרך, בדיוק הכרך שהיה צריך, כמובן, וזה נפתח בדיוק בדף שהיה צריך. ושם מובא סיפור, שאני לא יודע אם הוא אמיתי או לא אמיתי, אבל הוא מובא שם. שבצפת היה צדיק אחד שלא היה אוכל בשר. ותלמידי הארי היו מרננים אחריו שהוא לא מעלה ניצוצות. והלכו לארי, והארי אמר להם, הניחו לו, כי לו יש הנהגה מיוחדת. ככה ציטט הרב שישוב כהן. והרבי ענה, ניצחוני בוני. שזה ניצחוני בני. בסדר. אז יש צדדים בכלל זה ושם. בכלל, כשאנחנו אוכלים בשר, אנחנו מקיימים בעצם רצח שהתורה התירה. התורה התירה לנו לרצוח בעלי חיים. כאשר אנחנו אוכלים חלב, זה גזל שהתורה התירה. ברור, מותר לגזול את החלב מן העגל ולקחת אותו בשבילנו. אבל יש הבדל בין רצח לגזל. לכן אי אפשר לאכול בשר עם חלב. פשוט מאוד. טוב. לא תאכלו על הדם. אז אמרנו, לפי הרמב״ם, מדובר על המנהג הקדמון, אומר הרמב״ם, שהאיסור הזה היה שייך במדבר, כי יושבי המדברות, שם הם מאמינים שיש הרבה שדים, והם עושים את הדברים האלה. ביישוב, לא עושים דברים כאלה. לא, לא. עכשיו השאלה, אז שאלו את רבי יהושע הנגיד. שמעתם על רבי יהושע הנגיד? מה? שמואל הנגיד, כן, זה לא אותו דבר, יהושע זה לא שמואל, בסדר? רבי יהושע הנגיד היה צאצא של הרמב״ם דור שישי, הוא היה נגיד במצרים, ויש שאלות ותשובות שלו, המופנות בעיקר ליהודי תימן, יהודי תימן היו שולחים לו שאלות, הרבה פעמים בהבנת המשנה תורה או המורה נבוכים, הוא היה עונה. תשובות רבי יהושע הנגיד יצאו לאור בהוצאת מוסד הרב קוק, מי שמעוניין, יש. עכשיו, אחת השאלות ששאלו אותו, מי שיחפור היום גומה כזאת וישחט ויזמין את השדים, על איזה איסור עובר? יפה, לא? ענה להם, עובר על לא תעוננו. לא עובר על לא תאכלו על אדם, עובר על לא תעוננו. טוב, אז זה לגבי לא תאכלו על אדם. ואז כיוון שהתורה כאן מזהירה איך לא לאכול, כלומר, לא כמו עובדי עבודה זרה, אז התורה מוסיפה עוד איסורים השייכים למנהגי עבודה זרה. לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקניך. כידוע לכם, עד היום הזה, הנזירים, הנוצרים, מגלחים את ראשם. לכן היהודים היו קוראים להם גל. כן, גל. כן. אז זה נאמר, לא תקיפו בעת ראשכם ולא תשחית בעת זקניך, או במילים אחרות צריך שיהיו סימני היכר ליהודי. היהודי הוא מתפאר דווקא בזקנו, מה כל כך מיוחד בזקן? הזקן גדל אחרי שאדם מתבגר. אדם לא נולד עם זקן. נכון? זה רק כשהוא מגיע לגיל שהוא מתחיל לגדול בחוכמה. ולכן יש קשר בין החוכמה לבין הזקן, לכן חז"ל אמרו, זקן, זה קנה חוכמה. היום מקובל מאוד שככל שהכובע שלך יותר רחב והזקן שלך יותר ארוך, דעתך היא יותר דעת תורה. אבל נראה לי, אבל מה?
בניגוד לרב יוסף שאמר, הזקן לא קובע,
כן, כידוע, אבל אני רוצה להוסיף דבר אחד. הרי כתוב בזוהר, כתוב בזוהר, ווי לי למן שלח ידוי בדיקנה קדישה, אוי לו למי ששולח את ידו בזקן הקדוש. אז רבי חיים וולוז'ין, נדמה לי שזה רבי חיים וולוז'ין, שאלו אותו, ראו שהוא מתקן את הזקן עם מספריים. שאלו אותו, רבי זוהר, אמר, עיין בזוהר שלי. פתחו את הזוהר של רבי חיים וולוז'ין, וראו שכתוב, בתער. בתער. בואי ללמד, דשלח ידו בדיקנה קדישה, בתער. בתער זה אסור. בסדר? אגב, היה יהודי אחד בתוניסיה, הרב בוקרה, שכחתי את שמו הפרטי, הרב בוקרה היה נציג של תוניסיה בקונגרס הציוני הראשון, בשנת הראשון זין. והוא היה דורש בבית הכנסת הגדול של היוצאי ליבורנו בתוניס, וכולם כולם היו מגולחים. ואז הוא אמר, פעם הוא נתן דרשה, מה זה פני הדור כפני הכלב? לכלב אין שפם. ואז כולם עשו כך. כולם כיסו את זה. טוב. ברור, להלכה מותר לגלח את הזקן, לא בתר וכדומה, הכל בסדר. טוב.
כן. אז אם לא רצו להכניס אותו לספר התורה, לתנ"ך.
דבריך היפים, דבריך היפים אינם נכונים, זה נאמר על ספר בן סירה. זה נאמר על ספר בן סירה, בספר בן סירה באמת הוא הוכנס לתנ"ך. כן? קהלת כן הוכנס, היה גם על זה ויכוח, אבל הוא הוכנס, והוויכוח לא היה בגלל זה, אלא בגלל סתירות אחרות בפסוקים. אז דבריך לא היו נכונים, הם נכונים לגבי בן סירה, זה הכל.
למה יש כאלה שלא מסדרים אפילו בזקן
שלהם? זה בגלל הקבלה, זה לקבלה. טוב. ואגב, הרב רבי משה חיים לוצאתו, רמח"ל, היה ללא זקן.
למה?
ללא זקן. והטענה הייתה של מקובלי איטליה שבחוץ לארץ אין לגדל זקן, לפי הקבלה, לא יודע. ובכל מקרה, רמח"ל היה בחור לבוש כמו אציל איטלקי. עם אציל איטלקי, עם תחרה וגרבמשי ואולי איזה פאה. בקיצור, כשהיית רואה את הרמח"ל, לא היית חושב שמדובר בתלמיד חכם, היית חושב שאיזה צעיר אציל מאיטליה. אספר לכם סיפור, רק שנייה, רק שנייה. אני אספר לכם סיפור. פעם היה בישיבה של רבי יונתן אייבשיץ. רבי יונתן אייבשיץ היה תלמיד חכם כבר מבוגר, למעלה מגיל 80, עם זקן ארוך. הוא היה נראה כמו אב. ומישהו יום אחד הגיע לישיבה של רבי יונתן אייבשיץ וראה מחזה שזעזע אותו. כי הגיע לשם צעיר איטלקי לבוש בבגדי הצילים, ואז רבי יונתן אייבשיץ רואה אותו ואומר לו, לוצאתו, סוף סוף באת, בוא איתי, בוא נברח יחד. הוא זיהה שזה רמח"ל, ואותו אדם שהגיע לשם באותו יום כדי לרשום את הבן שלו לישיבה של רבי יונתן אייבשיץ, החליט שהוא לא מכניס את הבן שלו לשם. כן, כן, בבקשה.
אני שמעתי כאילו שהשעה של הראש קומה לכיוון למעלה.
אה, יפה, יפה. טוב, האמת היא שבהידרות שבזוהר יש הרבה פרטי פרטים לגבי כל מיני צדדים של הזקן של מעלה. בסדר? מספרים שאיזה ליטווק, מספרים שאיזה ליטווק פעם ראה יהודי, שני מקובלים שמדברים ביניהם על הזקן של הקדוש ברוך הוא. אז אחד אמר, הם חושבים שיש לקדוש ברוך הוא זקן. והם צוחקים ביניהם ואומרים, הוא חושב שאנחנו מדברים על זקן. טוב, עד כאן להיום, שלום.